עשרת הדיברות כחטיבה בפני עצמה, מעוררת החטיבה הזאת כמה וכמה שאלות, וכמה וכמה אנטי. קודם כל, מה ייחודן כחטיבה? זאת אומרת, מה עשה אותם לקריטוריון בפני עצמו? אם תאמר שאותם אמר הקדוש ברוך הוא באוזני ישראל, הרי אנחנו מכירים את הגמרא שאנוכי ולא יהיה מפי הגורש מענו, ואחר כך הלכו ישראל ואמרו דבר אתה עמנו ונשמע וכו'. נו, אז אם כך, אז איפה זה נגמר ולמה באלה המשפטים נמשך? זאת אומרת, איפה? אם אתה אומר שמה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה הוא גם בתוך זה, אז למה לא ההמשך של הדברים האלה? מה? אז זאת אומרת, עשרת הדיברות זה היה הווה אמינא שהקדוש ברוך הוא אמר להשמיע באוזני ישראל. אחרי שאנחנו נקבע את המסגרת של עשרת הדיברות כשעצמה, אז כשאנחנו נעיין, נראה, והרב זבין במועדים בהלכה, בשבועות, יש לו מאמר גדול על עשרת הדיברות, השם בפיוט הנפלאה שלו הוא הראה שבכל אחד מעשרת הדיברות כפי שהוא לפנינו יש גם משקל הלכתי בפני עצמו מבחינת הלב, מבחינת החומרה, מכמה וכמה בחינות בחזר. אחר כך ישנם בעיות של עשרת הדיברות כקריאה בציבור, גם מן הצדדים של המוזיקליים, של הטעמים, של הטעמיון, טעם תחתו, של על יסוד הגמרא, מכאן הצד ההיסטורי של ייחודם של עשרת הדיברות, שהגמרא בברכות דנה, אם לומר אותה בציבור, לא לומר אותה בציבור, לבטל את זה מפני תערומת המינים, לא. והשאלה ההלכתית עובדתית המשקל שלה מתוך זה, לעמוד בקריאת התורה בעשרת הדיברות או לא לעמוד, יש תשובת הרמב״ם בזה, אחידה למרות ההכרעה של הרמב״ם. לא לעמוד, יחיה אחידה כן לעמוד. זאת אומרת, אנחנו מכירים אספקטים שונים של ייחוד עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה מונח. והשאלה הגדולה, מה עושה את זה למסגרת בפני עצמו? והביטויים של הייחוד הזה, כיצד הם מתנסחים, כיצד הם מוסברים? כיוצא בזה, השאלה, נוסף לשאלות הטכניות המסגרתיות, גם השאלה היותר פנימית, על התייחסותה לתרי"ג מצוות. על פי מה? טוב, מבחר מכתבים אלה, מבחר מכתבים אלה, חזקה על הקדוש ברוך הוא שהמבחר הוא המוצלח ביותר. אבל אנחנו מבקשים להבין מהו היחס בין תרי"ג מצוות לבין עשרת הדיברות. איך בחרו אותם? מה עושה אותם חטיבה בפני עצמה? אז נניח שעל הדברה הראשונה ישנה מחלוקת גדולה, מחלוקת המפורסמת, אם מונים את מצוות אנוכי, מצוות האמונה בכלל התרי"ג או לא, הרמב"ם, האחרים, טיפולים, איך להסביר את זה? בסדר, זה עניין פרטי בתוך עשרת הדיברות. אני מדבר עכשיו על עשרת הדיברות כחטיבה, מה היחס שלה? ולמשל ידוע, שיש שיטת גאונים ואחר כך ראשונים גדולה, ואצל עדות המזרח זה נשאר עד היום, ורש"י רמז לזה בסוף פרשת משפטים, כשהוא אמר על הזרות שיסד רב סעדיה. זאת אומרת, הנחת היסוד של הגאונים ושל הראשונים שבאו בעקבותיהם, והזרות של משבן וכו', שלמעשה היסוד של עשרת הדיברות זה דגל. המשל המפורסם של המגיד בדובנה, שבליל שבועות ישב בבית מדרשו של הגר"א ולמד בגמרא כסדר, והגר"א למד תיקון. אז שאל אותו הגר"א את רבי מדובנה למה הוא לא אומר כמנהג ישראל תיקון, ואז הוא משל את המשל המפורסם. ואנחנו מכירים את זה היום, והיום אתה יכול לראות את זה בצבאים, פעם זה היה בדין. סוחר שמבקש להציע את סחורתו, אז הוא לא סוחב את כל הריגי הבן, או הוא לא סוחב את כל צורות הפורמייקה. אז יש לו מין פנקסון כזה מתקפל, והוא מראה לך את כל הדגמים, תבחר לך איזה סוג פורמייקה אתה רוצה. זאת אומרת, כשאחד הולך עם חבילונת כזאת, הסימן שבסטוק יש לו הרבה הרבה הריגים, או הרבה הרבה בדים, או הרבה פלטות, והוא מבקש להציע לך את הראוי. ואתה מוכר לעצמך, אחרי שאתה מוכר, אז הוא יכול לתת לך את כל הסחורה. אבל מה נעשה אם אחד אין לו סטוק ואין לו הריגים, הוא מסתובב רק עם דגמים כאלה ומנסה למכור אותם. תסתכלו עליו. הגאון, יש לו בסטוק שלו את כל השאס. בא ליל שבועות, אז הוא עושה דגל, תיקון, מבראשית עד המשניות, עד הביתות, עד הפשוטות, את הכל. וחזקה שאם אחד יזמין, תן לי כך וכך, באמת לי בזה, אז הוא יכול להגיד לו את כל משניות הערות כזה. אבל אני אומר, אני לא יודע, אין לי שום דבר, אז נכון, פחות אני מנת מוגמרה. האידיאולוגיה הזאת היא כנראה ביסודו של המילת ישיבות ניטה, לא לומר תיקון. אולי, כמובן שחוץ מהחידות שבדבר, יש בזה גם, הרי גם השם תיקון. ההנחה היא שיש תיקונים מוכניים גם למי שהסטוק שלו לא כל כך מסיפה מסבורה. אז יש בזה גם עניין, אז שלום לא יזזה במדינת ישראל. אבל, אז חלק מעדות ישראל פסק כהגאון, חלק מעדות ישראל פסק כהמאמר מדוגמה. אבל על כל פנים, מה מונח ביסודו של המשל והנמשל הזה? שיש בעשרת הדיברות שוב איזה מין דגל כזה. כשרב סעדיה והבא אחריו, מעניין, עיקר ההמלכה של השבט, יש רשימה ארוכה גם של ראשונים שלא כל כך מפורסמת, ניסיונות לסווג את תרי"ג המצוות על פי עשרת הדיברות. ואז ממילא זה פשוט ביותר, רק אין לכם להאמין. הייתי אומר, עשר דיבר אלוקים, תרי"ג שמענו. והאמת היא שכתוב במדבר רבה, במדרש, שיש תרי"ג אותיות, תרי"ג מילים בעשרת הדיברות. אז רואים שכבר חז"ל במדרשים ראו איזה קשר בין הדברים. לפי מניין מסוים יש כתר אותיות מילים, ואז זה אותיות ז' ברבנן. זאת אומרת שקדום קדום בחז"ל אנחנו מוצאים, אם כי לא מנוסח בצורה כל כך חדה, מהו היסוד על פי מה המבחן הזה נקבע. דומני שבאנציקלופדיה אוצר ישראל בערך עשרת הדיברות ניסה העורך שכתב את הערך הזה, היה יהודי במעוין, לעשות חלוקה עצמאית בפני עצמו. זאת אומרת, הוא קיבל את העיקרון מהגאונים ומהראשונים, והוא ניסה חלוקה אחרת שתהיה הגיונית. צריך להודות שבכמה מקומות יש דברים דחוקים להבין את זה. אבל כשאתה מקבל את ההנחה הזאת, מודאי שהגאונים ניסו את זה ככה, אז מתיישב טוב יותר על הלב מהו העניין הזה של עשרת הדיברות בתרי"ג המצוות. כיוצא מזה יש דיון על הסוגיות בסוף פרק ראשון בבורא בעשר ועוד כמה מקומות, על צורת כתיבתם של הלוחות. דומני שבין חוקרי דורנו נערך כבר מחקר, מניין בא היסוד שהלוחות הן עגולות למעלה. עד כמה שאני בדקתי, אין לזה מקום בחז"ל. משום אנחנו רגילים בגיל צעיר שמעגלים את זה. מרתסי, עובדה היא בכמה מקומות זה מופיע בצורת מלבנים. שני לוחות אבנים, שני לוחות אבנים. ובגמרא יש דיון, שישה טפחים, שניים ושניים, הקדוש ברוך הוא יש למטה, משה עובד באמצע, אבל הגמרא דנה, ויש כמה, בחז"ל כמה עוקים טוב. אם זה שישה טפחים מרובעים, אם זה באופי, היה רק שלושה טפחים, איך המידות? ואחרי שאתה יודע את המידות, אז אתה מתחיל על הכובד, על המימדים. כאן כמובן נכנסים כבר דברים יותר פנימיים, איך משה סחב את זה, כשפרחו האותיות אז נשמטו, כך להסביר גם את ההתנפצות של הלוחות, כשנעשה העגל אז ערוך נהיה שבלוחות. גם איזה אותיות צורת הכתיבה, מן וסמך שבלוחות, בנסה יהודים. אז אם זה לפי מה דבר אחד שהיה שקוף, אני רק אומר את הבעיות ואת הפתרונות, כי אני רוצה להגיע לרמב"ן. אבל, זאת אומרת, עשרת הנבואות הם מולידים נושאים ובני נושאים. יש בחז"ל מאן דאמרין שעל כל לוח היה כתוב ארבע פעמים כל עשרת הדיברות. וחז"ל אפילו משתמשים באיזה מונח לטיני או יווני כדי להסביר את המרובע הזה, כדי שמכל צד אפשר יהיה לקרוא את זה. אז ארבעים על כל לוח ולוח. זאת אומרת, עשרת הדיברות כנושא הם מהווה שרשר של בעיות. מי שרוצה יראה בתורה שלמה בכרך ט"ז, יש במילואים קונטרס על הנושא הזה, וכיוצא בזה בפרק ל"ב בשמות, בפרשת כי תישא בעוד קס"ב בתורה שלמה, שם בהערות יש גם כן הרבה מאמרי חז"ל וראשונים שעסקו במכלול הבעיות הקשורות לעשרת הדיברות כחטיבה בפני עצמם. אבל כמובן מה שמעניין אותנו זה יותר התכנים הפנימיים. אבן עזרא יש לו פירוש ארוך על עשרת הדיברות, ומה שעולה מתוך קטע, מתוך דברי אבן עזרא, דומני זה הקטע העוסק בלא תחמוד, שיש בעשרת הדיברות מצוות העוסקות בענייני המחשבה והרוחניות, בענייני הדיבור ובענייני המעשה. אנחנו שומעים אמונה, איסור עבודה זרה, הם דברים הקשורים למחשבה, לעולם הפנימי של האדם. עדות שקר, שבועה, הם דברים הקשורים לפה, לדיבור. ואילו, נניח, כיבוד הורים במעשה, רצח, ניאוף, גניבה וכולי, הם דברים הקשורים למעשה. נו, אז אנחנו כבר על איזה דרך יותר ברורה, שיסודות של מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו מכירים את החלוקה הזאת גם ממקומות אחרים בחז"ל, הם למעשה מקיפים את מכלול עולמו של האדם. אז בעשרת הדיברות יש לך מיניאטורה, איזה מין דגם כזה של עניינים המקיפים את היסודות הללו. הרב הירש, דומני שלא הזכיר את אבן עזרא, אבל קרוב לוודאי שראה אותו כמובן, זה כי בעקבותיו של אבן עזרא כנראה אומר בסוף הפירוש לעשרת הדיברות דבר יפה. עשרת הדיברות הם קווי יסוד וראשי פרקים לכל שאר החוקים והמצוות. כן? זה היסוד של האזהרות. אם נעיין בסדר שבו ערוכים קווי יסוד אלה, נמצא בדבר אמת הזורע אור על כללות המושג של תורת השם. המחצית הראשונה פותחת באנוכי ומסיימת בקבל, ומיד אנחנו נראה שזה יסודו של הרמב"ן שלפנינו. המחצית השנייה פותחת בלא תרצח ומסיימת בלא תחמוד. אם אנחנו הולכים לפי התפיסה הפשוטה, לא המורכבת של חז"ל, שחמש הדיברות על לוח אחד, חמש, כמובן השאלה היא הבסיסית, אי אפשר לכתוב על לוח אחד לכל עשרת הדיברות, למה עשרה שניים לכל עשרה. אז לוח אחד ולוח אחד. מצוות ההכרה באחדות הבורא פותחת בדרישה המופנית אל הלב. הנה אבן עזרא, אנוכי ואלוהי לך. אך אין היא מסתפקת בכך, והיא טובה לתת לה ביטוי בשלטון על מוצא הפה, לא תישא, על המלאכה, על עשייה בפועל שבת, ועל המשפחה, כבד את אביך ואת אמך. הדחיקה החוצייה, זאת אומרת, היסודות החברתיים, ותכף אנחנו נראה ששוב זה יסוד הרמב"ן שלפנינו, פותחת בתביעה לגבי המעשה, לא תרצח, והדיבור ולא תענה, והיא לא מסתפקת בכך, אך היא דורשת גם את הלב ואת המחשבה ולא תחמוד. מה שקוראים בניתוח הספרותי סדר חייסת. זאת אומרת, זה הולך הפוך. מתחיל במחשבה ועובר לדיבור ועובר למעשה, והלוח האחר מתחיל במעשה, עובר לדיבור ומסיים במחשבה. אז זה שקוף מאוד איך הדברים הם מצטלבים, דהיינו, מה שהדיברה הראשונה שעוסקת באמונה בלב, היא גם שמסתיימת ולא תחור. הדיברה האחרונה שמסתיימת במעשה, בכיבוד ונכון, היא גם שמתחילה את הדיברה השנייה. אתם מתכימים איקס כזה שיוצר איזה חיבור אחד של כל הדברים. כמובן שבעצם היסוד של המחשבה הזאת שכתב הרב יוסף יקודי בן עזרא, מונח מה שכתוב במחילתא. הבאנו את זה כבר בהקשרים נוספים. המחילתא דנה שכל דיבור בלוח אחד מקביל לו הדיבור השני. שאמונת השם לעומת לא תרצה. שכל השופך דמים כאילו ממעט את הדמות. לא יהיה לך לא תנח. שכל העובד עבוד הזרה כאילו מנהל אחר המקום. ויש בזה מהלכים עמוקים להבין את זה, אבל שוב אנחנו לא מטפלים בזה. זאת אומרת, גם עצם התלות הזאת, עצם הקשר בין לוח האחד לדוח השני ודיברה מול דיברה, הוא למעשה הולך בסדר הנורמלי, כשתולה דיברה אחת מחברתה ומנסה להסביר איך תוכן אחד מקופל בצד של התוכן השני. ואילו הפירוש של הרב יוסף עורך KX כזה, והוא מקשר את הדברים כשיש פה בלוח הראשון מחשבה, דיבור ומעשה, ובלוח השני מעשה, דיבור, מחשבה. מה המשמעות של הצורה הגרפית הזאת? כל ענייני עבודת השם שבלב הם כעין וכאפס, אם אין לנו כוח למשול במוצא פינו ובמעשה ידינו, בחיי משפחתנו וחברתנו. רק במעשינו, במובן הרחב ביותר, נוכיח כי באמת ובתמים עובדי השם אנחנו. היסוד של המחשבת, היסוד של ההגות, היסוד של האידאה, רק אם היא יכולה לרדת לעולם המעשה בדיבור ולעולם המעשה בעשייה. וכן היפוכו של דבר. כל מידה טובה בחיי החברה היא כעין וכאפס ואינה עומדת במבחן, כל עוד תכליתה רק להגיע לחוקיות חיצונית. אם אתה נשאר רק במעשה, או שאתה נשאר רק בדיבור, והלב לא, אז מצוות אנשים מלומדה. אם אחד עושה ישר, אבל הוא זונח את החוקיות הפנימית, את תואר המחשבה הפנימית, אותו. רק השם יראה ללבב ישפוט את תיאורי לבדה. זאת הרוח המרחפת על יסודות תורת השם, המאחדת את שני הלוחות. והוא המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, ואין להפריד ביניהם. וכאן אנחנו, שוב, בלי שהוא ציין את הרמב"ן, הרמב"ן הוא היסוד של כל עולם הצעצועים המחשבים האלה, כשהם ראו את הלוחות בשני הכיוונים. כבד את אביך, הנה ישלים כל מה שאנו חייבים בדברי הבורא, בעצמו ובכבודו. זאת אומרת, הרמב"ן רוצה להסביר מה פתאום הוא עובר פה לכבד את אביך ואת אמך, ואגב זה הוא מסביר את המבנה של עשרת הדיברות. וחזר לצוות אותנו בענייני הנבראים. ושוב, עמד לנגד עיני הרמב"ן החזק, כשהקדוש ברוך הוא, וזה גם כן, כמעט הייתי אומר, יש נושא לפני עצמו, עשרת הדיברות כחטיבה במסורות חז"ל. אז למשל, כתוב במדרש שאחד הקיסרים שאל את אחד מחכמי המדרש, איך זה שבדיברות הראשונות מופיע שם השם כמעט בכל דיברה, ובדיברות האחרונות אין אף פעם שם השם. לא נזכרנו. זאת אומרת, אז קודם כל יש פה ניתוח של העובדות. עכשיו יש גם ניסיון להסביר את זה. זה משתלב עם חז"ל אחר, שחז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא התחיל בעשרת הדיברות ואמר, אנוכי לא יהיה לך, לא נישא,
אז כולם אמרו לכבוד עצמו הוא דורש. ועשרת הדברות, יש כבר גילוי אלוקי, אז מה יש לכל השמיים? כיוון שהתחיל לכבד את אביך, אמרו, בסדר, הוא דואג לא רק לכבוד עצמו, אלא גם לכבוד החברה. שוב, מה טיבה איתה? חז"ל הבחינו פה באיזה חלוקה פנימית בדבר הזה. הסיום של המדרש, שהלך אותו חכם ולקח את הקיסר הזה והביא אותו לכל מיני מקומות מטונפים ובתי שימוש ציבוריים וכולי, ושאל אותו, למה אין פה פסל, אין פה דיוקן של המלך כפי שיש בגנים ובכיכרות? אז מה, רפויה, פה אתה תכניס את זה? אמר לו, זוהי התשובה. אנוכי השם, לא יהיה לך השם, זכור את יום השבת. אבל בלא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב, במקומות המטונפים האלה לא נכניס את שם השם. אז נסביר לו לפי הבנתו שוב את החנוכה הזאת של עשרת הדיברות. על כל פנים, הכל מי עובר אל דברי הרמב"ן האלה, שאמר שבכבד חזר לצוות אותנו בענייני הנבראים, והתחיל מן האב, שהוא לתולדותיו כעניין בורא משתתף ביצירה. בלשון חז"ל, שהוקש כבודם בכבודו של מקום. כי השם אבינו הראשון, והמוליד אבינו האחרון. ולכך אמר במשנה תורה, כאשר ציוויתיך בכבודי, כן אנוכי מצווך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. הרמב"ן, אגב פה, דן בשאלה מעניינת, ולא ניכנס אליה, פרשת ההבדלים בין הניסוח של עשרת הדיברות בפרשת יתרו לבין ואלחנן. אנחנו מכירים את הגמרא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אז תרץ לי זכור ושמור, מה אתה מתרץ לי? שלמשל כאשר ציוויתיך לא מופיע פה ומופיע רק שם. זאת אומרת, כך אמר במשנה תורה כאשר ציוויתיך, מה זה ציוויתיך? כאילו צריך להשלים. אשר ציוויתיך לא ציוויתיך על כיבודיו, אלא לא, כאשר ציוויתיך על אמונה, כאשר ציוויתיך בכבודי, כן אנוכי מצווך בכבודה משתתף עמי ביצירתך. ולא פירש הכתוב שהוא נלמד מן הכבוד הנאמר למעלה באב הראשון יתברך, שיודע בו שהוא אביו. איך ההסבר? אמונה זה גם כן כיבודיו, אלא זה כיבודיו אבינו שבשמיים. דהיינו, זוהי מסירת מודעה שאתה יודע שכל מה שיש לך בא מפלויני. אם זה פלויני הגשמי, אם זה פלויני המשנה, שאביו מביאו, שאבו מביאו. ולא יכפור בו לומר על אדם אחר שהוא אביו, ולא יעבדנו כבן לירושתו, רק מפני שהוא רוצה לרשת אותו, או לעניין אחר שיצפה ממנו. ולא יישא שם אביו וישבע חי אביו לשווא ושקר, כן? הנה עשה הרמב"ן איך אתה יכול לומר שתחת האנוכי מסתתר גם כבד, אלא כבד את אביך שבשמיים, ומה שמשתלשל הדיברות בין אמונה לבין כיבודיו, הן גם מתייחסות לעניין הזה. יש פה עוד המשך, מי שיוצא יראה את זה ברמב"ן עצמו, כיצד הוא מסביר את המשך ההבדל שיש בכיבודיו לעומת מה שיש אצלנו, לעומת מה שיש במשנה תורה, למען יאריכון ימיך, וכולי אנחנו מכירים גם את הגמרא בבוריקמה, אם כתוב טוב או לא כתוב טוב, למען ייטב לך, ושם יש דיון, אם, עד שאתה שואל אותי אם יש תת או אין תת, שאל אותי בכלל זה כתוב, בסדר. על כל פנים, זה נכנס במאמר המוסגר בדברי הרמב"ם. לא תרצח, לא תנאף ולא תגנוב. אמר, הנה ציוויתיך להודות שאני בורא הכל בלב ובמעשה. הנה אבן עזרא והנה הרב יוסף. ולכבד האבות בעבור שהם משתתפים ביצירה. אם כן, ישמר פן תחבל מעשה ידיי ותשפוך דם האדם, דם האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה. ולא תנאף אשת רעך, כי תכבד עניין כיבוד האבות, לכפור באמת ולהודות בשקר. הסבר אחר על מי הוא. כי לא ידעו את אביהם ויתנו כבודם לאחר. כאשר יעשו עובדי עבודה זרה, אומרים לעץ אבי אתה. ולא ידעו אביהם שבראה מאין. ואחר כך הזהיר לא תגנוב נפש, כי הוא כמו כן גורם כזו, וכן סדר המצוות בחומרם ועונשם ככה. אחר עבודה זרה שפיכות דמים, ואחר כך גילו עריות, ואחר כך הזהיר גנבת נפש, ועדות שקר וגזל. ומי שלא יחמוד לא ידיד לעולם חברו, והנה ישלים כל מה שאדם חייב בשם חברו, ואחר כך יבאר במשפטים בפרט. אז הנה לנו איך הרמב"ן רומז לבעיה של כאין כלל ופרט. זאת אומרת שבעשרת הדיברות ישנם הכללים, ואלה המשפטים אשר תוצאים לפניהם, זה הפירוט של העניין. כי המתחייב לחברו במשפט מן המשפטים, אם לא יחמוד ולא יתאבל למה שאינו שלו, ישלם מה שעליו. ואמר רבי אברהם, כי אחז הכתוב דרך ארץ, לומר תחילה בית רעך, כי המשכיל יקדים להיות לו בית. הרמב״ם בלכות דעות, ואחר כך ייקח ישעליו יעל ביתו, ואחר כך יקנה עבד ועמה. אנחנו מכירים כמה פעמים את שיטת חז"ל, לימדתך תורה דרך ארץ. לימדת תורה דרך ארץ, כך בעלי הדעת קודם, לגבי חוזרים מאוחרי המלחמה וכו'. ובמשנה תורה הזכירה אישה תחילה, ושוב, הרמב״ם שואל על הבדלי הניסוח, אלא כאן על הבדלי הסדר, למה לא תחמוד אשת רעך? כי הבחורים יתאבו לשאת אישה תחילה, או שעמדת האישה האיסור הגדול שבהם. זה מה שנוגע לדברים הפרטיים. מה שנוגע למילה. והנה עשרת הדיברות חמישה לכבוד הבורא וחמישה לטובת האדם. יכבד את אביך כבוד האל, כי לכבוד הבורא ציווה לכבוד האב המשתתף ביצירה. ונשארו חמישה לאדם בצורכו וטובתו. עכשיו יש לו שאלה נוספת. והנה הזכיר בקצת הדיברות גמולה, למה ניתן לה וכו', ובקצתם לא הזכיר. כי בדיבור השני אל קנה, אז גם כאן יש גמול, הגמול הוא לא רק בחיוב, הוא גם בשלילה. זאת אומרת, את מערכת העונשים הצמודה לעבירה על עשרת הדיברות. בשלישי כי לא ינקה, בחמישי למען יריחון, ולא יזכיר באחרים עונש או שכר. והיה זה, כי החמישה דברים האחרונים טובת האדם. דהיינו, זוהי התקנה של החברה. לא צריך שכר על איסור רציחה, כי אחרת איש את רעהו חיים בלעו וכו'. והנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כאן הוא עשה שימוש כמובן בפסוק שביסודו נאמר בישעיהו מ' על הקדוש ברוך הוא, אומר שכרו של האדם לפניו, אם אכן הוא מקיים את המצוות. אבל בעבודה זרה צריך הזרת עונש לחומר הגדול שבה, והוא לכבוד הבורא. ואני ראה אליי, כי אמר אל קנה לא יהיה לך, ואמר ועושה חסד על אנוכי, כי העונש יבוא על מצוות לא תעשה, והשכר על מצוות עשה. וקבלת מלכות האל והזרת עבודה תזולתו עניין אחד, לא יהיה לך אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמנו. והשלים הדבר, ואחר כך הזהיר על העובד, והבטיח בשכר על העושה, והזהיר בשבועת שווא בעונש לא ינקה, ולא הזכיר בשבוע גמול כלל, ולא אמר על המחלל שבת עונש הכרת או עונש אחר זולתו, ולא הזכיר שכר על השומר שבת מחללו, מפני שהשבת נכלל בשתיים מצוות הראשונות. אז מה שעשה הרמב"ן פה, זה הוא הלך צעד עוד יותר עמוק ממה שעשה רב סעדיה ובידודי המפרשים שבעקבותיו. דומני שגם בספר העיקרים, במאמר ג' פרק חבר, אז יש שם המהלך של בעל העיקרים שניקט מדברי אלה שגדמו לו גם כן בעקבות הרמב"ן האלה. אבל פה עשה הרמב"ן עוד יותר, שבעשרת הדיברות עצמו יש כלל פרט, שבאנוכי ובלא יהיה לך כבר מקופלת שבת, מפני שהשבת נכלל בשתי המצוות הראשונות, כי השומר שבת מעיד על מעשה בראשית ומודה במצוות אנוכי. והמחללו מכחיש מעשה בראשית ומודה בקדמות העולם להכחיש במצוות אנוכי. והנה הוא בכלל אלקנה פוקד ובכלל נושא חסד ערכי. ובדיבור החמישי בעקבות דעבות הזכיר שכר כי היא מצוות עשי. והנראה במכתב הלוחות שהיו ה-A ראשונות בלוח אחד, שהוא כבוד הבורא כמו שהזכר. והחמש השניות בלוח אחד. אז למעשה, דבר שהוא אצלנו, כל כך פשוט, אני מודה שכשראיתי את הרמב"ן הזה, התחלתי לחפש איפה זה כתוב. אולי היה שש באחד לארבע. לא מצאתי מקורות בחז"ל שרק לאותה מחילתא שאומרת שדיבור אחד כנגד הדיבור הזה. אבל במקראות ובדברים מפורשים לא כתוב. אמר הרמב"ן ואני אראה. זאת אומרת, נראה לו לומר, כי נסתום את מה שקשה לרמב"ן. מה? למה לא אין דיבור אחד? מה יצא בשניים? מה, כל מה שיש בלוחות הוא תוכן. מהחומר, חז"ל דיברו על אבן היקרה שמהם זה ניתן וכו'. אבל הוא בעל משמעות. אותו תיאור בעל מידות, ששניים טפחים הקדוש ברוך הוא מחזיק, משה מחזיק. כמובן, מה טיב החז"ל הזה, מה גמרא אומרת זה? שיש חלק שהוא כולו שמיני, ויש חלק שהוא כולו ארצי. השמיים שמיים השם, והארץ נתן לבני אדם. והשניים האמצעים זה שטח המלחמה. זה שטח הבעיה. על הדרך שהקוצקר אמר, השמיים שמיים השם והארץ נתן לבני אדם, שיעשו מהארץ שמיים. שיקחו את שני הטפחים של שטח ההפקר, וגם יחברו אותו לשטח שלהם. להגדיל את שטח הקדושה. דהיינו, ישנה איזו התמודדות צמויה בין דברים שהם על מנת שתעלה לרקיע, ובין דברים שהם נתונים בעולמנו, ובין השטח שהוא השטח שלו הנבחן. האם אתה תגדיל את השטח שבקדושת שליטתך? על כל פנים, הרמב"ן הניח והנראה ש... חמש ראשונות היו בלוח אחד, והתוכן שלהם, הוא חיפש מכנה משותף שלהם, זה כבוד הבורא. והחטא השניות, והאי השניות הם בלוח אחד, שהוא חמש כנגד חמש, וכאן הוא מתחיל בדברים יותר פנימיים, ולכן זה קטע רמב"ני אופייני. הקטע האופייני ברמב"ן, אנחנו ראינו את זה כבר בכמה קטעים. כמו הראשונים, דבר ראשון, הוא התחיל לרדת לפשט הפשוט, לפרש את המילים, לפרש את המושגים, להשוות את זה עם מקורות נוספים במקרא. אחר כך לראות מה המסורת החז"לית על הקטע הזה. ואחר כך הוא כבר הולך עוד יותר בפנימיות של הדבר, והוא כמובן מגיע ליסודות קבליים. ואז יוצא כעניין שהזכירו בספר יצירה בעשר ספירות בלי מה, כמספר עשר אצבעות, חמש כנגד חמש, וברית יחיד מכוונת באמצע, אז כאן אני לא מבין כלום. ומזה יתברר לך למה היו שתיים. כי עד כבד את אביך וכנגד תורה שנכתב, ומכאן ואילך כנגד תורה שבעל פה. בורות חדש נגמרי, ומיד ממשים. כאן נוסחת הנוסחאות, מה שיש ברב צודק, מה שיש בכל האחרונים, שכל דבר, איך רש"י דיבר, הוא בסוף יוצא תורה של מכתב ותורה של בעל פה. כי המכתב מכתב אלוקים. בלוחות, אם אתה אומר שהלוחות זוהי נוסחת היסוד, והרמב"ן לימד אותנו שיש פה תורה של מכתב ותורה של בעל פה, אז כמו שכל התרי"ג הם מקופלים בעשרת הדיברות, אז כל יסודות המחשבה תלויים כאן. והנה לך שלוח אחד מיסוד של תורה שבכתב ולוח אחד מיסוד של תורה שבעל פה. ונראה שלזה רמזו רבותינו ז"ל, והוא מתכוון לשמות רבה את פרשה מ"א פסקה ז', שאמרו שתי לוחות כנגד שמיים וארץ וכנגד חתן וכלה, וכנגד שני שושבינים, וכנגד שני עולמים, וכל זה רמז אחד והמסכים יבין הסוף. אז הרמב"ן עשה פה קוקטייל אחד, ואמר, כל הכפילויות האלה, חתן וקלה, שסלימים, שמיים וארץ, שני עולמים, תורה של אותם, תורה של אותם. הכל הוא בלל את איזה יסוד אחד, וזה מקופל בשני הלוחות. אז מה שהם יסודות יותר עמוקים, אז רק מסכימים. אבל מה לפי הבנתנו קצת להבין את הדבר הזה? ובייחוד שחוליית ההבנה ברמב"ן נמצא בזה שזה כנגד דברים שבין אדם למקום, וזה כנגד דברים שבין אדם לחבור. זאת אומרת, בתוך המערכת הזאת, אנחנו נכניס, כמו שראינו קודם, את יסודות אבן עזרא על מחשבה, דיבור ומעשה, ואת הפרשנות המבריקה של הרב הירש, שבשתי הלוחות זה כל פעם בסדר הפוך עם המשמעות של זה. אבל מה זה היסוד הזה של כתב ועל פה? אז מצאתי ברב ירוחם, בדת חובה ומוסר בחלק השלישי, וידוע שהחלק השלישי, ההוצאה החדשה, הוא אותנטי יותר. כי רב ירוחם היה במשך שנים אומר את השיחות במיר, והיו כופרים את זה. במאמר המוסגר אני אומר שחבר המאמרים של רב ירוחם במהדורה הראשונה נתפס בכלי מולטילי בקיץ תרצ"ט בדילנה. ואז פרצה מלחמה והטפסים האלה כמעט לא נמצאים. התגלגל לידי טופס כזה, כנראה דרך מינכן או משהו שהגרמנים בזלו, ומצאתי בפנים שיחה כתובה על ידי אחד מהתלמידים, ונתתי אחד מזיק נאמיר, והוא גילה לי גם על פי הכתב מזה, ביידיש, אני אוכל היה מדבר ביידיש, אז הוא עלה על המוקד בשואה. אז איך הם כתבו מפיו של רוחם שניים, שלושה דפים קדושים ומלאים? אז כמובן זה די מוסמך, כי הם כתבו את זה מפיו. אבל דבר שהוא כתב, בדת חוכמה ומוסר, החלק השלישי, זה מה שהוא כתב לעצמו, וזה הרבה יותר מתומצת. אז בעמוד קנ"ו, בדת חוכמה ומוסר במהדורה החדשה, יש שם מאמר בשם הספר והכתב. וזה כנראה הולך אצלו ביסודות שהם התבשלו אצלו, אבל לא מצאתי שהוא פיתח אותם. והוא אמר, מה? מסתום הוא התקבל להסביר שישם אנחנו מכירים את המושג אותיות פורחות באוויר. אז יש יסודות של אותיות ויש יסודות של הטקסט הכתוב. כיצד בא הסיבוב ביניהם על ידי שאני מריק את האידאה שבלב אל הנייר, אני שם את כתיבת האותיות, ואז נולד המושג ספר. מילת ספר לא כמו שאנו סוברים שהוא נייר פשוט וגם אותיות פשוטות, אלא הספר הוא שנרשם בו ציורי מושכלות, וגם אינו ניכר בו שום רשמים. יש סוד בזה, והוא החלק השני, הכתיבה. אז סוד הכתיבה, רואים הוא לא הגיע בכלל, אם אני מבין מה שהוא מתכוון, בכלל ניסוח בהיר, כי כנראה רשם רק לעצמו. יש לאדם אידאה, את האידאה, יש ברד צודק, אני חושב שכבר פעם סיפרתי, סיפר לי רבי פרוי גורודיאנסקי שליטה, שהוא מזיק נאמיר, שהוא נכנס פעם לרבי ירוחם בכל המועד, והוא מצא לשולחן צדקת הצדק. אז זה לא היה דבר מצוי ש... חכמי ליטא יעסקו בחסידות. אבל היסודות הללו מופיעים אצל רב צודק. כשהוא מתלבט במשנה שמן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, זה הכתב והמכתב והנוחות, מחלוקת רש"י ורמב"ם שם בפסחים, מה זה הכתב עם כל צורת הכתב. זאת אומרת, עצם האפשרות להתבטא, לנסח את דבריך, זה לא בעיה טכנית של כתיבה, אלא זה פטנט שמוצרו בין הדברים המופלאים שנבראו בערב שבת בין השמשות. אז ישנה אידאה, והכוח שלך להריק את זה אל הכתוב. אז תוך כדי ניסיון להסביר את היסוד הזה של ספר וכתב, הוא אומר, זה סוד מה שאמרו חז"ל, כל מה שבראתי, בראתי זוגות, שמיים וארץ זוגות,
חמה ולבנה זוגות, אדם וחווה זוגות, העולם הזה והעולם הבא זוגות. וכן מובא ברמב"ן פרשת יתרו, שלזה רמזו רבותינו, שתי לוחות, שני שמיים בארץ, חתם בתלביר ובדבר. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא זוגות, אחד נקרא מקבל, והשני נקרא משפיע. וזה עניין זוגות. ואיך מתאימים המקבל והמשפיע? בטח הוא בגדר כתב וספר. כתב נקרא משפיע, וספר נקרא מקבל. והאמת היא שהוא יכול היה לראות את זה בעץ יוסף. בעץ יוסף על שמות רבה, פרשה מ"א, פסקה ז', המדרש הזה שאנחנו אמרנו, כשהוא אומר כנגד שמיים וארץ, כנגד חתן וכלה, אז אומר העץ יוסף, כי הלוחות היו חמישה כדמות משפיע ונשפע. עכשיו אנחנו ננסה לתרגם את זה להבנתנו. יש בעולם שאנחנו מכירים משמיים וארץ ועד למטה איזה דואליות, איזה שניות. אבל זוהי שניות לא סטטית, אלא שניות יוצרת. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אז לכאורה בפסוק הזה יש הפרדה. כשהקוצקי אמר, הוא נתן להם לבני אדם כדי שיעשו מזה שמיים, אז הוא אמר, הוא נתן להם כדי שיבוא פה איזה ניזוק חדש, כדי שתבוא פה יצירה חדשה. כל הסוגיות הזאת, חתם וכלה ושני שושמינים ושני עולמות, מזה שיהיה עולם הבא לבד, ולא עולם הזה לא מרוויחים שום דבר. כרטיס כניסה לעולם הבא הם על פי מה שאתה מביא את העולם הבא לעולם הזה. כרטיס כניסה לשמיים זה על פי מה שאתה עושה בארץ. יוצא שאותה כפיות שהרמב"ן תפס בהלוכות, הלוכות זה מיניאטורה של כל ההוויה. כיוון שכל ההוויה היא כפולה, אבל היא כפולה עם דינמיקה משל עצמה. והדינמיות הזאת היא שמקופלת בדברי הרמב"ן תורה שנכתב ותורה שבעל-פה. היא שמקופלת בין אדם למקום ואדם לחברו. מצוות שבין אדם למקום לא שייך שאתה תיתן למקום. אלה הן הוראות מונחתות, ואתה מבצע. תורה שנכתב קביעה וקיימה. אבל בחברה, החברה מעצם הגדרתה, זה פונקציה כזאת שמקבלים די מדי. מצוות שבין אדם וחברו, מה יסודם? אתה גומל, גומלים לך, אתה יוצר הדדיות. נמצא שהלוח השני שעוסק בדברים שבין אדם לחברו, זה הלוח שהוא כנגד תורה שבעל פה. ומה היא תורה שבעל פה? זה היסוד המניח לך ליצור. זה מה שהירושלמי בשקלים אומר, שכגלי הים תרשמימולאים בתרשיש, שבין דיברה לדיברה כל תורה שבעל פה מונח, כל תילי תילים של הלכות. וכאן אנחנו שווים למה שפתחנו על המבנה של עשרת הדיברות. מה שהראשונים והגאונים חידשו באזהרות שלהם, אמרו חז"ל בניסוח שלהם, שכאן מקופלת כל התורה שבעל פה, ושלא נדבר על תורה שנכתב, בין דיבר לדיבר. מה אתה צריך לעשות? לקרוא בין השיטים. הקריאה הזאת בין השיטים, בין השורות, להבין את הממולאים בתרשיש, זה התפקיד שלך. כי אחרת הלוחות היו קרים, נותנים לך לוחות אבן, וזה לא מדבר אליך. לא, לוחות אבן שאתה עושה איתם שימוש, והשימוש הוא הזוגיות הזאת. שני הלוחות, כפי שהרמב"ן ראה אותם, כשהוא תפס שזה כתב וזה על פה, הם היסודות שאיבן עזרא רמז עליהם, הם היסודות שהאחרונים, הפרשנים כמו הרב יוסף וכולי, ניסו להבין את התכנים הפנימיים, כשהכותב הנותנת והדבר המאגד של כולם, שאין פה רק מסר סטט, אלא יש פה מסר שביקש ממך ליצור. כמובן שהעומק עוד יותר גדול, זה בקשור לך, זה בלוחות השניות, אבל זה כבר שיחה בפני עצמה. כעיקרון, הלוחות הם מכתב אלוקים שניתן לבני אדם כדי שיגיעו אל האלוקים.